הנה כבר התבהר, מכל מה שזכרנו, אנחנו בעמוד ראש המתת למטה. הנה כבר מתבהר מכל שזכרנו, וזה הפרק. ומה שראינו, זה שראוי לכוון אל הפעולות המוצעות, ושאין לצאת מהן לקצה בשני הקצוות, כמו שהסברנו את המושג הזה, אלא על צד הרפואה, והעמידה כנגד בהפך. כמו שאדם שהיודע במלאכת הרפואה, אם יראה שמזגו השתנה שינוי מועט, הוא הזניח ולא יכול להתחזק עד שיצריך רפואה חזקה בתכלית, יודע שעבר מברי גופו חלש ישמרו, תמיד רק מהדברים מזיקים לו, ויכוון למה שיועילהו, כדי שיבריא זה העבר, או כדי שלא יוסיף חולשה, כן, האדם השלם, ראוי לו שיבקר מידותיו תמיד, וישקול פעולותיו, ויבחן תכונות נפשו יום יום, וכל שיראה בנפשו נוטה לקצה מן הקצוות, ימהר בריפוי, ולא יניח את תכונות העוד להתחזק בפעולת פועל הרע, כמו שזכרנו. כן. זה בעצם אומר, הנהגת הרפואה. עכשיו, אם נשים לב, הרמב"ם מצריך כדי שאדם יוכל לבדוק, כן? לבדוק את מצבו, כן? מהבחינה הזאת של הרפואה הנפשית, הוא כותב, חשבון נפש יומיומי, נכון? כך הוא כותב. ראוי לו שיבקר מידותיו תמיד, כמובן שיבקר משון ביקורת, יעקב אחרי המידות של עצמו, וישקול פעולותיו, ויבחן תכונות נפשו יום-יום. כן, הנה, פה בעצם אומר לנו, צריך לעשות חשבון נפש יומי בהקשר העמידותי, וכל שירי נפשו נוטה לקצה בקצוות, ימהר בריפוי. זאת אומרת, ואם אתה רואה את זה על עצמך תגובה היום, כן, איך זה יהיה? נניח שאתה ראית שהגבת בצורה שהיא לא מאוזנת. כן, זאת אומרת, היה מישהו שבא בבית הכנסת לבקש צדקה, וזה נראה בן אדם הגון, אפילו הביא אישורים. לא הלכת תירוצים, לא להביא לו, והחלטת שאתה לא מביא לו. זאת אומרת, מה עכשיו? היה לך כסף בכיס. אז זאת אומרת שעכשיו נהגת במידה של קמצנות, קילאי, כן? זאת אומרת, זה כלפי אחרים. קילות. קמצנות זה גם כלפי עצמו, כן? אז זה עכשיו, זאת אומרת שאתה חולה. זה המשמעות של מה שהוא אומר. כעסת? זה אומר שאתה חולה. אם, אני יודע מה, היה זה אירוע שהיית צריך להגיב באופן מסוים, ואתה במקום להגיב בגבורה, אתה התמלא את הפחד. זה אומר שאתה חולה. וזה הכוונה שלו. זאת אומרת, אתה, ביום יום קוראים לך כל מיני הקשרי מציאות, שבהם אתה מגיב באופן מסוים, תבחן את התגובות שלך. אם התגובה שלך היא מאוזנת, אז מצוין. אם התגובה שלך היא בקצה מן הקצוות, זאת אומרת שאתה חולה. כן ישים לנגד עיניו המידה הפחותה אשר לו, וישתדל לרפאה תמיד, כמו שהקדמנו, הואיל ואי אפשר לאדם מבלי חסרונות. לפי שהפילוסופים כבר אמרו, קשה ורחוק שימצא מישהו מוכן בטבע למעלות כולן המידותיות והשכליות. אתם רואים? הרמב״ם פה גם כן חוזר על מה שאמרנו שהוא סבור, שאדם נולד לוח חלק, מוכן בטבע למעלות כולן והמידותיות, וצריך לקבל, יש לך רק פוטנציאל. כלומר, אנחנו לומדים לוח חלק עם פוטנציאל, ומה שקובע את הפוטנציאל, זה לא טבע הנפש, אלא טבע הגוף. כמו שהזכרנו. כן.
כשהרמב"ם אומר שאי אפשר לאדם בלי חסרונות, אז זה כאילו כולם...
כן, זאת אומרת, זה אומר שהגוף של כולנו, במצב הבסיסי שלו, הוא יגרום לנפש להיות נוטה. כלפי חסרונות, סביר להניח שאנחנו נעשה פעולות שיקבעו את החיסרון, ואז יהפך להיות למידה רעה. כן, זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא מתכוון. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר לתקן את זה. הרי הוא בעצמו אומר שאפשר לתקן, אבל זה אומר שאתה צריך לעבוד על זה. אל תסמוך על זה שאתה מושלם. אמנם ספרי הנביאים נמצא בהם הרבה, אמר הן בעבדה לא אמין וכולו, מה הצדיק אלו דישה, הוא שאומר, מסתם, כי אדם אין צדיק בארץ שעשתו הולכתה. ואתה יודע כי אדון הראשונים והאחרונים, משה רבינו, כן, שהוא גדול ישראל של כל הדורות, כבר אמר לו, התעלה, יען, לא האמנתם בי, על אשר מריתם, על אשר לא קידשתם כל זה. כן, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הייתה לו טענה כלפי משה רבינו. עכשיו כידוע, נשתברו הרבה קולמוסים להסביר מה היה חטאו של משה רבינו, שם בפרשת חוקת. אז מי שירצה ישב בברוך חיים את רשימת כל הדעות, אבל הנה פה יש לנו את שיטת הרמב״ם, שגם אור החיים שלו הביא אותה שם. וחטאו עליו השלום היה שנטל אחד בשני הקצוות במעלה ממעלות המידות, והיא הסבלנות, כאשר נטל הכעס ואורו שבעו נעמורים. כן? זאת אומרת, האמירה הזאת, המורים זו כוונה הממרים, המורדים, האמירה הזאת היה לה נטייה כלפי הכעס. עכשיו הרמב״ם לא כותב שמשה רבינו חלילה היה כעסן, הוא לא היה בעל מידת הכעס. התגובה שלו הזאת הייתה בנטייה כלפי הכעס, זאת אומרת הייתה שם הפרת האיזון. עכשיו ברור שמשה רבינו, אנחנו נגיע את זה לפרק השביעי פה, אנחנו נראה שהמדרגה של הנבואה שמשה רבינו מצריכה שלמות במידות. הוא היה מושלם במידות, זאת אומרת הוא היה נמצא במצב מאוזן מבחינת המידות. באותו אירוע הייתה איזו הפרה כלפי הכעס, נטייה מסוימת כלפי הכעס, ואז דקדק השם עליו שיהיה איש כמוהו. כן, הרמב״ם בעצם בא לענות על השאלה, מה, בגלל איזו נטייה כזאת הוא נענש כזה עונש? אבל למדרגה שלו, איש כמוהו כועס בפני קהל ישראל, במקום שאין רואים בו הכעס. כגון זה, ופה גם כן אנחנו לומדים, שיש מצבים שבהם כן יש אפשרות לכעס. כן, אבל זה לא הסוגיה שלנו. זה, אם יצא לכם, תסתכלו ברמב״ם בהלכות דעות, בפרק א' ובפרק ב'. תנסו להבין איך הוא מבין את המשמעות של מידת הכעס. נכון? ככה משמע מדויק מפה. דקדק השם עליו שאיש כמו כועס לפני קהל ישראל במקום שאין ראוי בו הכעס. הוא לא אומר, כן, בדקדק שהוא כועס לפני קהל ישראל והכעס אינו ראוי. אפשר להגיד שכעס אף פעם לא ראוי. הוא אומר, במקום שאין ראוי בו הכעס. משהו שקשר למציאות שבהם כן יש לגיטימציה לכעס. השאלה, מה זה המושג כעס שאנחנו מדבר עליו פה? כן? אני רק עורר את הסוגיה. אתם זוכרים שדיברנו על ציר הכעס, אז יש לנו בקצה אחד כעס, יש לנו בקצה השני אדישות לחלוטין, ויש לנו את התגובה הראויה. כן? שהאיזון היא יותר נוטה לסבלנות, נאמר ככה. כן? היא הסבלנות בעצם. היא נמצאת בין האדיש לחלוטין לבין הכעסה. עכשיו בעצם מה התוכן של הציר הזה? איך אדם מגיב לאירועים שאינם לרוחו? נכון? זאת אומרת שהם לא על פי הרצון שלנו. אתה נמצא עכשיו בהקשר מציאות מסוים, קוראים דברים שהם לא לרוחך. איך אתה מגיב? יש אדם שמגיב בכעסנות, הוא מתרתח. יש אדם שהוא אפתי לחלוטין, למרות שקוראים מאורעות אפילו קשים, שבזה נורמלי צריך להגיב פה, כן? מתעורר לאיזושהי תגובה. אבל הוא נשאר אדיש לחלוטין, ויש את המידה המאוזלת שנקראת הסבלנות. עכשיו, כשאנחנו אומרים שיש מצבים של כעס ראוי, כן? השאלה למה הרמב״ם מתכוון. זאת אומרת, האם יש מצב שיש לגיטימציה לצאת, כן, מהסבלנות? בעצם, זה מה שבעצם הוא מתכוון. הרי מה זה הסבלנות? סבלנות זה, כן, יש לך התעוררות, אבל אתה לא נותן לה לעבור את הגבול, להגיע לכעס. יכול, יש מצבים שיש כן לגיטימציה לעורר כעס. יכול להיות, אני רק מראה מקום, נניח מצבים שבהם אדם צריך להגיב בצורה קשה כלפי מישהו אחר. נניח להילחם במישהו. עכשיו, אדם שנלחם, תודה. לפעמים אתה חייב את הריתחה הזאת כדי שתצליח לבצע הפעולות. כי אם לא, אז את מצב הטבעי של האדם, הוא סולד מלעשות פעולות כאלו שהן אכזריות והכאה ובטח שפיכות דמים. אז יש מצבים, זו דוגמה קיצונית, אבל יש מצבים שבהם הוא צריך לעורר את הריתחה הזאת. אנחנו לא נוכל להישאר בסבלנות כדי להתגבר, נניח, על כל מיני דברים שכליים שקיימים אצלנו, וטוב שהם קיימים, והם יוצרים את הריסון במקום שלא נכון להגיב באופן כזה. ככה נראה שזה הדברים מתכוונים, אבל תסתכלו שם, פרק א', פרק ב'. כגון זה, בחוק האיש ההוא חילול השם. כן? זאת אומרת, זה לא הפרת מידות שעליה הוא נתבע, אלא היה פה כבר נגיעה לחילול השם ששנועותיו כולן ודיבוריו נלקחים למופת, מקווים להגיע בהם להצלחת העולם הזה והעולם הבא. כן, זאת אומרת, כולם מסתכלים עליו, ואנשים מחכים את משה רבינו. ואיך היה רבינו הכעס? ופה לא טרק, או שברנו, ולא עבור אלה מתכונות רעות, מתכונות הנפש. כן, זאת אומרת, אז אם משה רבינו יש נטייה כלפי, בפעולה שיש בה ביטוי של נטייה כלפי כעס, התוצאות כלפי העולם עלולות להיות הרסניות ביותר מתוך זה שהוא אדם שלומדים ממנו. אולם אמרו בזה, מריתם פי, הרי הוא כמו של יבל. כן, מריתם פי לכאורה, משמע שמה הייתה העבירה של משה רבינו? לא כעס. מריתם פי, לכאורה כמונה לא עשיתם מה שציוויתי. נכון כמו שרשי אמרו. אני ציוויתי, דברו לסלע, ואתם הקייתם את הסלע. אבל רמב"ם אומר, זה לא הייתה נקודה, אז מה זה לא מריתם פי? מה זה שמריתם פי? וזה שהוא לא היה מדבר עם אנשים המוניים, ולא עם מי שאין להם מעלה, אלא עם אנשים שהקטנה שבנשיהם הייתה כמו יחזקאל בן בוזי, כמו שזכור החכמים, וכל מה שיעשה או יאמר יבחנו. תראו איך הרמב"ם הריאליסט, כן, השכלי, מעריך את דור המדבר. כן? חזר אמרו את הדבר הזה על יציאת מצרים. אנחנו מדברים אחרי יציאת מצרים. והרמב״ם רואה את כל עם ישראל, כן, הקטנה שבנשיהם, שנמצאים במדרגה הזאת. וכאשר ראו שכעס אמרו על שהוא עליו השלום אינו מי שיש לו פחידות מידה, ואם הידע שהשם קצף עליו וקשת את המים, שאנו חסו יתעלה, לא היה כועס. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, כל האנשים שם, באותו הדור, היו אנשים ברמה גבוהה, וכשהם היו רואים את משה רבינו נוטה כלפי הכעס, הם היו אומרים, הוא אדם מושלם. אם יש פה נטייה כלפי הכעס, זאת אומרת, יש צידוק. פה אנחנו גם רואים שוב פעם, שהרמב״ם סבור שיש הקשרים מסוימים, שיש צידוק להביע כעס. יש צידוק להתבטא באופן שמביע כעס. ואז הם חיפשו את הצידוק. זאת אומרת, אם הוא כעס, סימן שיש צידוק, אז מה צידוק? כן? אלא, כנראה, אנחנו עשינו בניגוד לרצון השם. ולא מצאנו בדבר השם יתעלה בזה העניין, לא כעס ולא קצף. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא כעס על עם ישראל בזה שהם ביקשו מים. אז תראו כמה חשבונות הם היו עושים מתוך מה שהם היו רואים את הכעס של משה. ולא מצאנו בדברי השם יתעלה, כן? אלא וזה העניין לא כעס ולא קצף, אלא אמר כך את המטה והשקיטה את הדבת בירם. כבר יצאנו מכוונת הפרק, אבל איתנו סביב לספרות תורה שרבה למר, אבל יש אלה איזה חטא חטא וארוך מה שאמרנו, אנחנו מה שנאמר בו, והאמת תורה דרכה. זאת אומרת, על אשר, כן, מריתם פי, מריתם פי, זה הכוונה שעל פי מה שהתנהג משה רבינו, יצא שעם ישראל חשב שהם הימרו את פי השם. אני לא יודע את ההסבר המתוחכם. לא מריתם פי שמשה רבינו הימרה את פי השם. על אשר מריתם פי, זה הכוונה, אתם גרמתם להם לחשוב שהם הימרו את פי. וזה הכוונה של הקדוש ברוך הוא, אבל הקפידה של הקדוש ברוך הוא על משה רבינו, זה לא בגלל שמשה רבינו עשה את, לא, את מה ש... לא עשה את מה שנאמר לו, אלא בגלל שמשה רבינו היתה כלפי הכעס, ומתוך זה ילמדו וכו' וכו'. עכשיו, אם נשאל בשורה תחתונה, בסופו של דבר על מה נענש משה רבינו, אז התשובה המדויקת זה לא על ההטייה, על ההשלכות החמורות של ההטייה. אז זהו נענש. לא על זה שהוא איתה, אלא על ההשלכות החמורות של ההטייה. כלומר, ההטייה כלפי הכעס בהקשר הזה, היא לא הסתיימה באיזשהו אירוע נקודתי של ההטייה כלפי כעס. היא הלימוד הזה שלמדו ממנו, והדבר הזה יכל לגרום לתוצאות הרסניות בעם ישראל. טוב, אנחנו נעצור כאן. יש עוד מין טיפה, אבל נשאר טיפה.